המטרה של האיגרת היא לנסות לשכנע את בית ספר בצלאל שלא לפסל דמות אדם. עכשיו, הנושא לכשלעצמו זה לא הנושא שלנו. אנחנו, אמרתי שאני רוצה ללמוד את האיגרת קנ"ח כאיגרת מבוא למשנת הרב קוק, אז קשה לומר שמבוא למשנת הרב קוק יהיה אסור עם... איך הוא יסביר את העובדה שאסור לפסל דמות אדם, פני אדם. זה לא נושא. מה שלמדנו בפעם הקודמת הוא בהחלט מבוא, כלומר ההתבוננות הגאולית, התחייתית, המהפכנית, זה בהחלט נושא שאפשר לקרוא לו מבוא. אבל איך הוא מסביר מצווה כזו או אחרת, לכאורה זה לא שיעור מבוא, וזה לא האיגרת הראשונה שהייתי מלמד. אלא שבדרך שבה הוא מסביר את המצווה הזאת, או ליתר דיוק, בהקדמה, במבוא להסברת המצווה הזאת, יתגלה לנו קו מחשבה מאוד מאוד משמעותי ועמוק של הרב קוק, שילווה אותנו כארכיטקטורה, ילווה אותנו כשיטת חשיבה עם המון המון השלכות וסוגיות שקשורות לעניין. כלומר, אנחנו לומדים את החלק השני של האיגרת כדי להבין את קו המחשבה שלו, את השיטה, את נקודות המוצא של ההתבוננות, ומיד אתם תבינו. בואו נקרא קודם כל את הפסקה שעוסקת בחיבור שני הנושאים, השמחה, הגאולה בבית ספר בצלאל, והרצון לשכנע אותם שלא לפסל דמות אדם. הפסקה הזאת זו הפסקה האחרונה בעמוד ר"ד, בשתי שורות האחרונות. והתקוות הטובות המתנוססות בלבבי לרגלי תנועתכם החדשה ונכבדה, הן נותנות בידי אומץ רוח לדבר באוזניכם, אדונים נכבדים ואחים אהובים, דברים אחדים הבאים אומנם מאופק אחר, לכאורה אחר לגמרי, מאותו האופק של היצירה של היופי והאומנות. אופק הרבנות. כלומר, אומר הרב קוק, אני במכתב הזה אני מבין, אתם, הדיסציפלינה שלכם, קו המחשבה שלכם וכדומה, היא אומנות. אני בא מעולם הרבנות. ואני כותב איגרת שמבקשת לקשור בין שני הנושאים האלה, כן? כלומר, ובמבט ראשון זה יראה לכם מוזר, כי אומן זה אומן ורב זה רב, ועכשיו הוא כותב, כן? אבל מקווה אני שהדברים יהיו לתועלת על ידי ידיעות קלות, נסיר מכשולים אדירים מדרכנו, ונפנה דרך התועלת והשכלול למסעת נפשנו, לזיו ההוד והיופי, להתגבר ולהופיע למנו בארצנו ועיר קודשנו. כלומר, וחשוב, זאת פסקת חיבור. אני רק רוצה להזכיר מבחינת אופי השיעור שלנו, זה שאנחנו לא קוראים את כל האיגרת. אני מציע מאוד מאוד למי שרוצה להיכנס למשנתו של הרב קוק לקרוא תמיד את האיגרת מתחילתה ועד סופה. אני כמובן בוחר את הפסקאות שהן מהוות חידוש מרכזי, מהותי, מבואי למשנת הרב קוק. וזו באמת הפסקה הבאה. לכללות חמדת היופי האומנותי, המתגשם ביצירות מעשיות, מעשה ידי אדם, מתייחס עמנו לעולם ביחס טוב וחביב, אבל גם מוגבל. נזהרים אנחנו משיכרון והפרזה, אפילו מהדברים היותר נשגבים ונעלים. זה המשפט הכי חשוב שאנחנו הולכים ללמוד היום. דוגמאות, הצדק הוא נר לרגלינו, ואנחנו קוראים במקרא קודש, אל תהי צדיק הרבה. החוכמה היא אור חיינו, ואנחנו אומרים, אל תתחכם יותר. אכול דבש הרבות, לא טוב. זהו הכלל המקיף את כל חוג חיי עם עולם. מעולם לא נתמכר לידי הפרטית אחת במידה זו, עד שנהיה טובעים במצולותיה, עד לבלי יכולת ליתן לנו קצב ומידה להרחבת ממשלתה. זה החלק הראשון של הפסקה. חלק שני, אמנם ההגבלה כשבאה לצורך דברים טובים ונעלים לעצמם, היא דקה ורכה, ענוגה ויפה, סוגה בשושנים. אפילו בסוגה של שושנים לא יפרצו בפרצות. ודי לה לכנסת ישראל גדר של שושנים, קו אחד חשוב, חוץ סקרה אחד, שרטוט אחד הנושא עליו את חותם ההגבלה, לידיעה הנכבדה מצד מה שלמעלה ממנה, מצד הכללות העליונה, כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם. לפעמים בנקודה ניכרת אחת היא מבט את רוחה ומגיעה לחפצה, מבלי לפגום את החופש של כל אוצר מיוחד שברוח האדם על ידי ריתוקי ברזל וחומת סימים. אם כן, לרב קוק יש כאן שתי טענות. הבה נלמד קודם כל את הראשונה, השנייה היא יותר חלשה, אבל זאת אומרת פחות מרכזית או פחות מהותית, אבל הטענה הראשונה היא טענה שכפי שמעתי מאפיינת מאוד את משנתו. הטענה המרכזית היא המאבק הגדול של הרב קוק בקיצוניות. זה למעשה בדרך שניתן לראות אותה. אבל המאבק של הרב קוק בקיצוניות לא נובע מהשפה שלנו. אנחנו נבקים בקיצוניות בגלל שאנחנו פוחדים שהיא תידרדר לנקם, לתג מחיר, לא יודע, אנחנו פוחדים מקיצוניות כי זה לא נעים, זה לא פוליטיקלי קורקט, אנחנו פוחדים מקיצוניות בגלל התוצאות וכדומה. זה לא העולם של הרב קוק. לא, זה העולם של הרב קוק, לא משם הוא בא. למעשה הרב קוק בא למאבק בקיצוניות משתי סיבות שהן בעצם שני צדדים של אותה מטבע. אני אתחיל דווקא בסיבה שלא כל כך מנוסחת פה, לא כל כך מנוסחת פה, אבל היא הצד השני של המטבע שכן מנוסח פה. טענה של הרב קוק במקומות רבים היא שהבעיה בקיצוניות איננה על מה שיש בקיצוניות. הבעיה בקיצוניות היא על מה שאין בקיצוניות. כלומר, בשעה שאתה קיצוני למשהו אחד, זה ממש נפלא. זה עוצמה, אתה דבק, אתה הולך, אתה... אבל על אותו ציר בדיוק יש אידאה הפוכה. ואתה נעשה אטום ועיוור לאידאה ההפוכה של הדבר. זאת הסכנה הגדולה. אני אדגים. אבל נניח ניקח אדם שהוא קיצוני לאמת. קיצוני. והוא מקיים מדבר שקר תרחק בצורה הקיצונית ביותר שיכולה להיות. אבל על הציר הזה של אמת נמצא מהצד השני, השלום. וכשהוא בא יבוא לחתונה מכוערת, סליחה, לחתונה של קלה מכוערת, מה הוא ירקוד? הוא לא ירקוד כיצד מרקדים לפני הקלה קלה, ענה וחסודה. ומכירים את המחלוקת כתובות י' ז' בין בית שמאי ובית הלל. זאת אומרת, היית קיצוניות לאידיית האמת, אבל היית אטום לאידיית השלום. קח דוגמה אחרת. תארו לעצמם, אם אני מחפש דמות כדי שזה, ניקח דוגמה את הדמות של הרבי מקוצק. שהיה קיצוני למידת האמת עד הסוף, אבל הוא היה איש ריב ומדון. הדבר הזה נכון כמובן גם לצד השני. שלום בהליכה, בשלום, שמשמעותה חוסר חוט שדרה, חוסר מאבק על האמת, העיקר שיש שלום וכדומה. ועיבוד כל הישרה, כל הזה. אז איך אתה יכול להיות קיצוני לאחד מהם? אגב, אתה גם לא יכול להיות באמצע. הפתרונות של הרב קוק הם הרבה יותר מורכבים. אבל קודם כל אני רוצה להסביר את הבעיה. באיגרת הזאת אין כל כך, הוא לא מתמודד כל כך עם הפתרון. אבל קודם כל להבין את המאבק הגדול שלו בקיצוניות. ניקח לדוגמה את ה... אני זוכר איפה שמענו את זה פה בישיבה בשיעור א'. כתוב לכם מורנו ורבנו הרב לוינשטיין, בא קשור מאוד למסורת פסיקתית ארוכת טווח של בריסק. עכשיו בריסק ידועים בפסיקות שלהם בנושא פיקוח נפש בשבת, הם מאוד מאוד ככה מרחיקי לכת בהיתרים שלהם. אני זוכר שהיינו בשיעור א' או משהו כזה, אז היה איזשהו סיפור בחיפה, יולדת שילדה בשערי צדק ואימא שלה נמצאה, הייתה בחיפה, ופוסק בריסקאי התיר, שוב, זה באמת, זה היה לפני למעלה מ-40 שנה, לא למעלה, סליחה, לא כל כך קשיש, כ-40 שנה, אני לא זוכר בדיוק את הפרטים, אבל, ואימא שלה, בקיצור, פוסק בריסקאי התיר לאוטו לצאת מירושלים, ניסה לחיפה להביא את האימא שלה למשהו כזה, וכדומה. בסופו שדיברנו את זה עם הרב ליכטינשטיין, ואמרנו לו, תשמע, איך בריסק מזלזלים כל כך הרבה פיקוח נפש? סליחה, מזלזלים כל כך הרבה בשבת. שבת גם. אמר לנו הרב ליכטינשטיין, אתה יכול להסתכל על זה אחרת. הם מחמירים בפיקוח נפש. כלומר, על הציר שבת פיקוח נפש, תבין, כל החמרה במשהו אחד, כל הליכה לקצה במשהו אחד, היא מהווה הזנחה של הצד השני. ולכן כל בחירה ללכת בקיצוניות, אני חוזר עוד פעם לעיקרון שהדברים נמצאים על אותו ציר. אם אנחנו מדברים על קנאות לארץ ישראל מול שלום, או על שלום בהנחה שהם מאומתים, אני לא כמובן אכנס לעניין, לא בטוח שהם מאומתים. אני אקח דוגמה אחרת, חסד ודין. חסד ודין נמצאים על אותו ציר. עכשיו, קנאי לחסד, בואו ניקח שוב דמות, רק כדי לסבר את האוזן, לא שאני נותן ציונים. קחו את הרב אריה לוין. קנאי לחסד. יש לזה מחיר? הוא מחבק פושעים ואנסים ורוצחים וכדומה וכדומה. תקחו קנאי לדין. יש לזה מחיר? לצד השני. הדוגמה שנתתי עכשיו היא בעצם נמצאת במשנה האחרונה, בפרק ראשון של מכות. רבי עקיבא אומר, אם אני הייתי יושב בסנהדרין, לא היה נהרג גם מעולם. רבי עקיבא, איש החסד, זה שאומר ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, אומר את משנתו הרוחנית, קיצונית מאוד. אמר לו רבן גמליאל, אף הוא מרבה שפכי דמים בישראל. כלומר, מה יקרה כתוצאה מהקיצוניות של החסד שלך? איזה מידה שנמצאת מהצד השני תיפגע? המידה שתיפגע, תימצא בצד השני שתיפגע, זו מידת האמת, מידת הדין. ולכן, הבעיה המרכזית, כל פעם שאתה פוגש איזושהי קיצוניות למשהו, אז משנתו של הרב קוק זיהתה את הבעיה בגלל שאחד המאפיינים הגדולים של משנתו של תפיסת עולמו הייתה תורת האחדות הכוללת. ותורת האחדות הכוללת איננה מאפשרת להתמקד או להתמכר לאידאה אחת. עכשיו, ההסבר הזה לא מופיע באיגרת כאן. כלומר, הסבר המחיר, אבל הוא לא מופיע. כאן הרב קוק מנסח את אותו דבר, אמרתי, בצורה קצת שונה. והרב אומר בעצם, בצד השני של המטבע, התמכרות לאידאה אחת היא בעצם עבודה זרה. היא בעצם עבודה זרה, כי ריבונו של עולם ברא את הכל, והוא שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, והוא מקור כל האידאות, והצורך להיות מחובר אל כל האידאות הקיימות בעולם. עכשיו, משעה שאתה מתמכר לאידאה אחת, בלי גבול, בלי הגבלה, בלי זה וכדומה, משמעות הדבר בעומק היא עבודה זרה. כי קיבלת על עצמך, השתעבדת לכוח אחר, לא לקדוש ברוך הוא. כי לא היית משתבד לקדוש ברוך הוא, היית משתבד להכל. ולכן, למשל במשנתו, זה נקודה מאוד מאוד מרכזית. במשנתו אנחנו נמצא שבאמת אין משהו אחד מוחלט. עד הסוף. אני אצטט משהו ממשנתו שאני אומר מראש, אני לא מבין אותו. אבל שיסביר, אני מבין את התבנית, אבל לא מה שכתוב. הרב קוק במידת הראייה כותב, למשל, מחות תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים, אבל לא מעל השמיים. כלומר, אפילו המצוות מחיית המלאק, שהיא מצווה קיצונית שאומרת ללכת עד הסוף, היא לא עד הסוף. אני לא יודע להסביר את זה. כלומר, אני לא מבין מה הוא אומר. אבל אנחנו יודעים, כדאי לכם, לפי המסורת שלנו, מבני בעניו של המן הרשע, למדו תורה בבני ברק, כך אומרת הגמרא. כן, אם זה שמעיה ואבטליון, אם זה רבי עקיבא, לא משנה כרגע מי, את הראשונים חלוקים. מי זה בני בניו של אמן הרשע שלמדו תורה בבני ברק? כלומר, אפילו לאמן הרשע יש, כלומר, זרע המלאק, האגגי, יש שורש אצלנו. אין משהו שהוא עד הסוף. מלבד, כמובן, אין עוד מלבדו, כן, כלומר, מלבד הנוכחות האלוקית. ולכן אומר הרב, מה ההקשר של הנושא שלנו? ההקשר של הנושא שלנו הוא שהרב קוק הולך לטעון כלפי בית ספר בצלאל. תראו, אומנות ואומן, הוא אומר להם, אני מבין את זה היטב. אני מבין שאומן הוא בן חורין. אני מבין שאומן מוציא מתוך עצמו את עולמו. אני מבין שאומנות קשורה כמעט בהגדרה לחיפוש הגבול, לאי חיפוש הגבול, סליחה, לפריצת הגבול, להליכה הכי רחוק שאפשר, לבחינת עולמות חדשים, כל זה נכון. אבל גם האומנות מחויבת בהגבלה. למענה, זאת הנקודה המרכזית. לא רק, זה הסבר בין, ההבדל בין הסבר הראשון להסבר השני. לפי הסבר הראשון, היא מחויבת בהגבלה בגלל מה שנמצא ממולה. לפי הסבר השני, שהוא הסבר שנוכח פה, האומנות למען עצמה, אומנות בלתי מוגבלת, היא השתעבדות. היא התמכרות. צריך לדעת שעל זה הוויכוח היום. אחד הוויכוחים התרבותיים, האומנותיים היום וכדומה. באמת אחד הוויכוחים המאוד עמוקים שיש. התפיסה האומנותית שמיוצגת על ידי בית ספר בצלאל, היא שהאומנות איננה מוגבלת. אתה לא בודק אם אומנות היא מוסרית, אתה לא בודק אם היא ציונית, אתה לא בודק אפילו אם היא חוקית, אתה לא בודק אם היא הלכתית, אתה לא זה. האומן נמדד רק לפי קריטריון אחד, והוא האומנות. ואתם יכולים לשמוע את זה הרבה מאוד בז'אנר, בשיח. אומן נמדד לפי האומנות בלבד. ואילו הרב קוק בא בשם תורת ישראל ואומר, אין כזה דבר, משהו שהוא מחוץ לקונטקסט. אין משהו שנמדד על ידי עצמו. כל דבר הוא מוגבל. כל דבר יש משהו, ברגע שהוא מוגבל, פרושה של דבר שמשהו מודד אותו. כן, שמשהו נמצא. וזו תפיסת עולם מאוד מאוד מרתקת, כי יש לה שני היבטים שאנחנו נשתמש בה לאורך כל השנה. בהם. האחד, מצד אחד, הכרה שכל האידאות מעניינות אותי. גם אידאת החילון, גם אידאת הכפירה, גם אידאת... כל האידאות מעניינות אותי. כולן מעניינות אותי. ומצד שני, עם אף אידאה, אני לא הולך עד הסוף. מלבד, כמובן, כפי שאמרתי, אין עוד מלבדו. בעומק, אם אני מחפש את השורש של הרב קוק בדברי חז"ל, מאוד קל לי למצוא את זה. וזה בדרשה הידועה, בניתוח הגדול של תרי"ג מצוות. חז"ל אומרים בסוף מסכת מכות, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, תורה בגימטריה 611, אלה 611 מצוות בתורה שקיבלנו על ידי משה רבינו. אני רואה פה את האוזניים מזדקרות, כי יש 613. איפה עוד שתיים? שתי הדיברות הראשונות שמענו מפי הגבורה. כלומר, חז"ל נתנו משקל מאוד גדול לכך ששתי הדיברות הראשונות כתובות בגוף ראשון. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. אבל הדיבר השלישי, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, נכון? לא כתוב לא תישא את שמי לשווא. כי ששת ימים, דיבר הרביעי, כי ששת ימים עשה השם, לא כי ששת ימים עשיתי את השמיים את הארץ. ואם כן, מה ההבדל? ההבדל הוא שרק שתי הדיברות הראשונות הן מוחלטות. רק שתי. כלומר, קבלת עול מלכות שמיים והמאבק בעבודה זרה, מוחלט. אבל איך זה מתבטא ב-611 המצוות האחרות? כל 611 המצוות האחרות הן מוגבלות. מישהו מכיר פה מצווה אחת שהיא נכונה עד הסוף, תמיד, בכל תנאי, בכל מצב, בכל זה? לא תמצאו. מה? אתה יודע, בוא נבדוק האם באמת שפיכות דמים ומה עם מלחמה, רודף, מוסר, הרוגי בית דין, זה, מסכים? מה עם, חז"ל אומרים גם את זה על גילוי עריות. למשל, יעל, איך אתה מעריך את מה שיעל, את מה שאסתר עשתה? את מה שאסתר עשתה? לא, אני לא הולך לאיבום דווקא, אני הולך קודם כל, תבין, למקומות כאלה. אתה מבין? שלא לדבר על מצווה כמו ייבום, כמו איזה, אבל הנה. זאת אומרת, אין משהו שלא נדחה. אין משהו שלא נדחה. מפני משהו אחר. כלומר, ההלכה מבטאת את משנת הרב קוק מאוד מאוד. עכשיו אתם מבינים? כלומר, כמה מחשבה שהוא מבקש להכניס את בית ספר בצלאל הוא כמעט בלתי אפשרי. כי הוא מבקש להכניס את בית ספר בצלאל בשלבי, הוא לא מתחיל להסביר להם מה ההיגיון בכך דווקא בדמות אדם וכדמה. כמה מחשבה שהרב קוק קודם כל מתחיל הוא לטובת האומנות. לטובת האידאה של האומנות, חייבת לבוא על האומנות הגבלה. אגב, הדיון הזה, הרב קוק הזה, במקומות אחרים, אני לא יודע אם אתם מכירים במקום שהוא כותב את זה קצת בצורה אחרת, אבל את אותו רעיון זה מופיע בהקדמה לשיר השירים, פסקה יותר ידועה מהאיגרת הזאת, ובאמת שני הדברים האלה הגיעו לכנסת. סתם סיפור מעניין. פרוטוקול של ישיבה ארוכה, 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 ארוכה מאוד. זה היה בתקופה שהרב דרוקמן היה חבר כנסת, ובתקופה שהוא היה חבר כנסת הציעו זכה חנוך לוין בפרס התיאטרון או משהו מעין זה. הרב דרוקמן הגיש הצעה לסדר יום, ולשמחתו, לדאבון ליבו, היא התקבלה. והוא נתן נאום קוקניקי בכנסת. נתן נאום קוקניקי בכנסת ואמר, אני מערב פה את הרב קוק מפה ואת מהקדמה לשיר השירים. שתפקידה של האומנות היא לבשם את העולם, שגם האומנות צריכה להיות מוגבלת, ודאי לא יעלה על הדעת שחנוך לוין יקבל שהצגותיו הן אנטי-ציוניות, אנטי-חוקיות, אנטי-מוסריות וכדומה וכדומה. והיה דיון ארוך וער בכנסת, הדובר הארסי ביותר היה יוסי שריד. ויוסי שריד דיבר בערס מאוד גדול נגד הרב, ואמר, הרב דרוקמן, אתה לא מבין כלום באומנות. אומנות לא נועדה לשרת, אומנות לא נועדה לבשם, אומנות לא נועדה לשום דבר אחר מאשר להיות אומנות. אומנות איננה אירוסול, כך הוא אמר, כי אירוסול זה מתאר אוויר של השירותים. פעם קראו לזה אירוסול. כן? אומנות איננה אירוסול. אלא אומנות, והוויכוח, נעזוב רגע את הארסיות ונעזוב רגע זה, שם בעצם בא לידי ביטוי פער התרבויות הפנימי מקו המחשבה של הרב. אבל אני רוצה עוד פעם להדגיש, מבחינתנו כלומדים את משנת הרב קוק, היחס כאן לאומנות זו רק דוגמה לטיעון העקרוני. שימו לב שהרב קוק מנסח את דבריו, עכשיו נתחיל לקרוא שוב את הפסקה, שהרב קוק מנסח את טענתו לא בתור טיעון ספציפי לעניין האומנות, אלא הוא טוען טענה שהיא נכונה ביחס לכל קו המחשבה של האדם המאמין. בואו נקרא את זה עוד פעם. כתב הרב קוק כך, לכללות חמדת היופי האומנותי, המתגשם ביצירות מעשיות, מעשי ידי אדם, מתייחס עמנו לעולם ביחס טוב וחביב, כלומר, אנחנו כן רוצים את האומנות, אנחנו כן קשורים בה, אבל הדבר החשוב פה הוא אבל גם מוגבל. ועכשיו מגיעות כמה שורות שעוסקות בעצם רעיון ההגבלה. נזהרים אנחנו משיכרון והפרזה אפילו מהדברים היותר נשגבים ונעלים. זה, אני חושב שלכן אמרתי מקודם, זה המשפט החשוב ביותר פה. אנחנו לא הולכים עד הסוף עם שום עיקרון. הרבה פעמים דווקא כאלה שרואים את עצמם ממשיכים משנת הרב קוק אומרים בלי פשרות. מי שאומר בלי פשרות, אז אני לא מדבר על ההתפשרות המאוסה, הנמוכה, הרדודה, המזרוכניקית, לא על זה אני מדבר. אבל ברמה הפילוסופית בלי פשרות זה לא הרב קוק. כי לעולם ערך, לעולם אידאה, לעולם מצווה, תיפגש עם מצווה שלא תיתן לה ללכת עד הסוף. בשום תחום. לא תיתן לה ללכת עד הסוף. הרב קוק מדגים, תראו איזה דוגמאות מרחיקות לכת. הצדק הוא נר לרגלינו. האם אדם צריך להיות קיצוני ברדיפת צדק? אומרת הגמרא, לא חרבה ירושלים אלא מפני שדנו בה דין אמת לאמיתה. שואלת הגמרא, משפט לא הגיוני, זה גמרא במציע דף למד? לא, לא הגיוני. לא הגיוני, איך אפשר להגיד כזה דבר? איזה דין אתה רוצה שהם ידינו אם לא דין צדק? והגמרא מאבדת את האמירה הזאת, אלא מפני שלא התייחסו ללפנים משורת הדין. מי שהוא הולך עם הצדק, רודף צדק, לוחם צדק עד הסוף, הוא לא הולך בדרכה של תורה. למה? בוא נקרא. הצדק הוא נר לרגלינו, ואנחנו קוראים במקרא קודש, אל תהי צדיק הרבה. דוגמה נוספת, החוכמה היא אור חיינו, ואנחנו אומרים, אל תתחכם יותר. אכול דבש הרבות, דבש זה בדרך כלל סמל לדבר טוב? כן. אבל הפסוק אומר, ההתייחסות שלנו לדבש, אכול דבש הרבות, לא טוב. אוקיי, צדק צדק תרדוף, ובקש שלו ורודפהו. עכשיו תרדוף. תתחיל במרדף. תאמן? עכשיו, אמרתי, לא יודע אם היית פה בהתחלת השיעור, שהאיגרת הזאת לא מציעה פתרון לבעיה. כי האמצע הוא גם לא פתרון. משנת הרב קוק מציעה פתרון מרתק לאתגר הזה, נלמד אותו בהמשך. כלומר, אין לנו פה פתרון. מה, אז מה כן? אבל קודם כל אנחנו רואים מה לא. כשאתה תרדוף צדק... לבנתי? לבנתי? אוקיי, אז תשובה, אתה נתת את התשובה לעצמך. נכון? יש פתרון יותר טוב. זאת אומרת, לרב קוק יש פתרון יותר טוב, לדעתי. אבל נעזוב את זה כרגע. אני רוצה קודם כל שנתבשל עם המהפכה הזאת. כי אני מניח שכשאנחנו נכנסנו לפני השיעור, אז התחושה של רבים הייתה שקיצוניות זה דבר, מצד עצמו זה טוב. כלומר, יכול להיות שאנחנו לא קיצוניים כי זה מסוכן, כי זה יידרדר, כי זה אש וכדומה, אבל באידאה הקיצוניות, והרב קוק יוצא נגד אידאת הקיצוניות. זה מה שמרתק פה. לא, שמתם לב, הוא לא כותב בגלל שהיא מסוכנת, בגלל שהיא תביא למלחמת אחים, בגלל שזה לא יפה, אתה צריך להתחשב גם באחרים וכל זה.
גם לצאת נגד ידיעת הקיצוניות, זה גם
מוכנה. לכן אני חושב שידיעת הקיצוניות, אם שמת לב, יש מקום לקיצוניות באנוכי ולא יהיה. נכון? שמת לב, כלומר, זה מאוד יפה, הראשי אמרת, כן? כלומר, הרי תמיד אנחנו מסתפחים עם הכלל שלכל כלל יש יוצא מן הכלל חוץ מהכלל הזה, כן? כלומר, הפרדוקס, כן? שאנחנו נמצאים בו, אוקיי? עכשיו מסביר, עכשיו מגיע הנימוק, כן? ליד המספר 8. זהו הכלל המקיף את כל חוג חיי עם עולם. מעולם לא נתמכר לאידאה פרטית אחת במידה זו, עד שנהיה טובעים במצולותיה, עד לבלי יכולת ליתן לנו קצב ומידה להרחבת ממשלתה. כן? כלומר, שום דבר לא נלך איתו עד הסוף, אין לנו אידאה אחת שהיא לא מוגבלת. איזה מסכת לומדים עכשיו בישיבה? קידושין. אוקיי, זה לא, נראה לי שלא צריך פה הרבה מאוד להסביר. אידאת המה העברייה, התחילו מההתחלה, כן? אז אידאת המה העברייה היא לא מוגבלת עד הסוף. אידאת הקידושין לא מוגבלת עד הסוף, זה תלמדו עוד שנתיים בגיטי, כן? כלומר, אין לנו ניסויים קתולים. אין מושג כזה של ניסויים קתולים. היא לא הולכת עד הסוף. שאלת הניסויים, למרות שאנחנו מדברים על ברית, למרות שאנחנו מדברים על קשר, על מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין, למרות שאנחנו מדברים על כל הדברים. אבל יש גירושין. הם לא הולכים עד הסוף. זה החלק הראשון. עכשיו, אנחנו לא נלמד את היישום של העיקרון הזה כאן. כי כאן הרב קוק הסביר למה בעצם צריך חותם, הוא פתח באיזשהו הליכה, למה צריך חותם הגבלה גם על האומנות. אוקיי? מה אומר החלק השני של הפסקה? החלק השני של הפסקה, הסברתי לכם את זה בפעם הקודמת, תראו. ככל שהרב קוק יסביר יותר ויותר למה כל כך מתבקש מצד האומנות לשים חותם של הגבלה בדמות ההלכה של אסור לפסל דמות אדם, מה שיקרה בהמשך האיגרת, ככל שזה יימצא יותר, אז יהיה קשה לרב קוק למה אפשר לעשות את זה בגרמה, למה אפשר לעקוף את זה, כלומר, הרבה פעמים אנחנו נתקלים בדבר הזה, וגם במפגש עם חילונים, אתה נפגש בזה הרבה פעמים. אוקיי, אם אתה כל כך מאמין במה שאתה אומר, אז למה יש מכון צומת? אתם מבינים את הנקודה? ולכן הרב גם מתייחס לזה בחצי השני, זה יותר קל, אמרתי, נקרא את זה במהירות. אומר הרב, אמנם, ההגבלה כשבאה, לצורך דברים טובים ונעלים לעצמם, היא דקה ורכה, ענוגה ויפה, סוגה בשושנים. כלומר, כיוון שהמטרה היא חותם של הגבלה, אז ההגבלה יכולה להיות מאוד 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 דקה. כן? מאוד דקה. ודי לה, לכנסת ישראל, גדר של שושנים, קו אחד חשוב, חוט סקרה אחד, סרטוט אחד, הנושא עליו את חותם ההגבלה, לידי הגבוהה, הנכבדה, מצד מה שלמעלה ממנה, מצד הכללות העליונה. כי גבוה מעל גבוה שומר, וגבוהים עליהם. לפעמים בנקודה ניכרת אחת, היא מבט את רוחה ומגיעה לחפצה, מבלי לפגום את החופש של כל אוצר מיוחד שברוח האדם, על ידי ריתוקי ברזל וחומת צינים. אוקיי, אם יש שאלות על מה שלמדנו עד עכשיו. אוקיי, אז עכשיו ממשיך הרב, כן? להסביר את אתה רצית שם משהו? בהמשך האיגרת שלא נספיק אותה, אנחנו לומדים, כפי שאמרתי, רק חלק ממנה, מסביר הרב באמת את כל היחס שלנו לאומנות. עכשיו בוא ניקח את העיקרון שאמרנו, נסביר את זה יותר בעל פה, ונתייחס אל האומנות. האומנות, קודם כל, היא חיובית. היא חיובית מצד עצמה. היא לא צריכה צדקה, היא קיימת, אז היא חיובית. לא, היא לא חיובית בגלל שהיא עושה כך וכך, או בגלל, קודם כל היא חיובית מצד עצמה, חוץ מזה היא עושה הרבה מאוד דברים טובים. אבל אנחנו למדנו על בשרנו את הסכנה העצומה של היצירה האומנותית. בואו נקרא כמה שורות. עמנו העתיק, כשבא לעולם, הוא מצא את האנושיות חתולה בחיתולי ילדותה הפראית, ורגש היופי הפראי המחוסר זוך ועדנה, הולך וחובש לו את העולם, והיופי בעצמו כבר עלול הוא להתהפך בידי ההמון הגס, למין כלוסקה שמנונית ומשקה משקר, אם לא יוכל לנק מהדר האמת המדעית והמוסרית. האלילות, עם כל תאוותיה, שמחה את כפיה. המגואלות וזוות דם על הפרח הנחמד הזה, על היופי והאומנות, ותשביטהו כמעט מטהרה. כלומר, הרב קוק אומר, אנחנו למדנו על בשרנו. מה קורה לרצון להגשים, רצון לפסל, רצון ליצור, רצון לצייר, רצון לממש את כוח היצירה האומנותי של האדם. למדנו על בשרנו. למדנו על בשרנו את זה משני מקומות. בעגל ובמשכן. למדנו את זה בשני מקומות. בכנעני ובמקדש שלמה. כלומר, אנחנו פגשנו, אומר הרב קוק, כך מסביר לאנשי בצלאל, בעצם איפה באה האלילות? האלילות נבעה מהרצון של בני אדם ליצור את עולמם במו ידיהם. אני אעשה את אלוהי, אני אמקם את אלוהי בכל מקום, אני אקבע לאלוהי מה מקריבים לו, אני אקבע לאלוהי כמה ימים יהיה הקורבן, וכן הלאה וכן הלאה, ואני בעזרת כל התהליכים האלה אשתמש באלוהים לממש את כוח היצירה שלי, את כוח העריות שלי, את כוח הרצון שלי וכדומה, הנה מול העיניים. תראו לאן האומנות יכולה ללכת. טענתו אגב של הרב קוקי מאוד מיושמת, מאוד, הוא היה טוען אותה גם היום. למרות שמזמן כבר אין כנענים, ומזמן שפעם אחרונה שראיתי מישהו שמשתחווה לפסל, לפחות אני אומר בתרבות שאנחנו חיים, זה מזמן, אבל הרב קוק היה אומר, אתה יודע מה, לאדם, אני מנסה כרגע להמשיך אותו, 100 שנים יותר מאוחר. אתה יודע מה, בוא נראה איך אתה מתנהג במוזיאון. שמת לב פעם שהיחס במוזיאון, זה כמו על מקדש. נכנסים בשקט, עומדים מרחוק, באים עם בגדים, לא באים עם סניקרס ועם מכנסיים קצרות, מתפעלים, יש אפלולית, וכדומה, תראה את החוויה. עכשיו, הרב קוק לא, עוד פעם אני רוצה להדגיש, לא היה מתנגד למוזיאון. אבל היה מפנה תשומת לב, אנשי בצלאל, תבינו מה בעצם עלול לקרוא מהתמכרות מוחלטת. מכאן ואילך עד ליצירה שאתה לא מודד אותה בכלל, לאור קריטריונים מוסריים, ערכיים וכדומה. לא יודע אם אתם זוכרים, לפני כמה זמן היה 3-4 שנים, היה בשוודיה תערוכה של אומן שוודי, שהיצירה נקראה יהדות, והיה בריכה מלאה דם. זה היהדות. מי כאן? או כל מיני דברים, כן.
זה יותר נורא. מה? זה חלק מה... אחד הצילום שהיה שם היה מעבר של יהודים,
לא, אנחנו מדברים על שני מקרים שונים. מדברים על שני מקרים שונים. כן, או למשל, יצירה עם אפר של הרוגים באושוויץ, זה היה באמת טווח זמן יותר. כל מיני דברים שכאלה. כן?
אז לא צריך להרחיק כך, לא צריך להגיד את זה. יש אפילו כל האומנות של קצת לפני שנות ה-40 או קצת אפילו עוד יותר. וכל האומנות הזאת הייתה בין בסיס לכל עידת הנאציזם.
כן, כנראה, וגנר. פעולת וגנר של הדבר, פחות אומר. אבל עכשיו אני אגיד לך, לא צריך להרחיק כל כך הרבה, אפשר ללכת להיום. אתה מבין, כאילו, אתה צודק. כל מה שאתה אומר זה נכון. עכשיו השאלה היא, האם אתה מוכן להעמיד כוח שיפוטי על האומנות שישאל לא רק האם זה יפה, לא רק האם זה יצירת האדם, לא רק האם זה מביע איזה וכדומה, אלא יש גם לאומנות קונטקסט, הקשר. אתה מגביל את זה. אתה אומר, גם אומנות צריכה לעמוד לאיזושהי הכרעה רוחנית, מוסרית, הלכתית, לא יודע, כל אחד יראה העולם שממנו הוא בא. והרב קוק טוען, זה הוויכוח הגדול, העמוק, היסודי, בין החילון לבין העולם שלנו. עולם האדם המאמין לא יניח לסכנות של האומנות להשתלט. האומנות היא נפלאה ומסוכנת. יש בה כוח בלתי רגיל והוא יכול להיות משעבד. יש בה יכולת לפרוץ, כפי שאמרנו, גבולות ועולמות, ולהפוך את העולם הזה למקום הרבה יותר נפלא ומקסים ומרומם ומורכב. יש בה גם אפשרות להביט אל הכיעור, אל הבעייתיות. יש בה עולם שאין כמותו. ומצד שני, היא יכולה לגרום לאיבוד כל מושג, כל דבר אחר. להיות הקריטריון האסתטי בלבד. כן.
מה שאני כאן שהוא כן רוצה להגביל מפני הסכנות, כאילו אבנה והחלטה.
נכון, נכון, אתה צודק שפה בעצם, אבל לדעתי, הרב קוק היה עונה לך, הסכנות זה לא הסיבה אלא הסימן. כלומר, כשאתה רואה לאן האומנות התדרדרה, לאן האומן התדרדר, ולאן התהליך מתדרדר, בגלל זה אמרתי את זה מקודם, אז אתה יכול להבין, העובדה שהאומנות יכלה להגיע לאלילות הכנענית, היא סימן לבעיה הרבה יותר עמוקה שלה, ואז תחזור לפסקה. כלומר, לא בגלל הפח, אתה גם תקרא את הפסקה הזאת, הפסקה שהוא מביט היסטוריה, היסטורית אל הכנעניות, הוא לא בא ואומר, אני עכשיו פוחד שהאומנות תגיע לכנעניות. אלא אומר, הניסיון שלנו שפגש את המפגשים לאן האומנות הגיעה, הוא זה שבער לנו את השורש הפילוסופי הרוחני הקודם שלנו. עכשיו, כפי ש... כן.
אבל אם אנחנו מתחילים לגבולות על האומנות, אנחנו לא בטוח חושבים על משהו יותר סינתטי.
שאלה מאוד קשה. מאוד קשה. זו שאלה שמותחת כלפי הרב קוק. כן, שאלה שמותחת כלפי הרב קוק, התייח אותה בצורה כזו או אחרת ברנר, כלפי הרב קוק וכדומה. כלומר, הוא אמר, אתה בעצם מסרס את האומנות, אתה מסרס את החיים, אתה מגייס אותה, אתה משעבד אותה, וזו דילמה מאוד קשה. דילמה מאוד 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 קשה שצריך לדון בה. כלומר, אם אתה רוצה לענות על השאלה הזאת, מה הרב קוק היה עונה, כמעט הייתי אומר, קודם כל, הטענה המרכזית שהותחה ברב קוק היא שאתה לא אומן. לו היית אומן, לא היית יכול לכתוב את הדברים האלה, כן? כלומר, זה טענה טוב. והרב קוק... זה בעומק השאלה שהודחה כלפיו. ורב קוק היה אומר לזה שהיה מתיח בו את הדברים, אתה לא בן אדם. כן? כלומר, אתה התמכרת לזה, ואני אומר את זה אפילו בצורה זה. וגם אם נניח, אני לא חושב שזה מה שהרב קוק חשב, אבל גם אם נניח שחותם ההגבלה על האומנות הזה באמת לא יאפשר לי ללכת לטופ, לשיא של האומנות, זה מחיר שאנחנו כבני אדם משלמים, בכל מפגש אידיאות. מחיר שאנחנו כבני אדם, ראוי שנשלם אותו, בגלל חותם ההגבלה, בסדר? עכשיו, אני רוצה לומר ככה לסיום השיעור, שמה שלמדנו היום הוא בעצם שתי סוגיות. הסוגיה העיקרית זה קו המחשבה ביחס לריבוי האידיאות. הסוגיה הזאת נוכחת בכל תחום שהרב קוק עוסק בו. כאשר הוא עוסק בפוליטיקה למשל, פסקה שלא מופיעה באורות, אז הרב אומר, אני מלכתחילה מבין לעומק למה צריך גם את המפלגות הנאמנות להשם, גם את המפלגות הלאומיות וגם את המפלגות השמאלניות הליברליות. הן חיוניות למבנה. ולמה הן חיוניות למבנה? לא לאפשר לאף אחד ללכת עד הסוף. ממש מדהים, זו פסקה מאוד מאוד מדהימה שהוא כותב אותה. אז זו רק דוגמה לקו המחשבה שלו גם בתחום הפוליטי. אבל כמובן בתחום של האידאות, בתחום של הרעיונות, בתחום של העולמות האלה, עשה בוודאי ובוודאי בהיקפים שאין כדוגמתם. משנתו כוללת. והיא מבקשת לעשות שלום בין כל האידאות, ולכן בתוך משנתו מצאו גם החילונים את מקומם, וגם החרדים את מקומם, גם אנשי הדין את מקומם, וגם אנשי האמת, גם המתפסש, גם האגדה וגם ההלכה, גם הירושלמי וגם הבבלי, גם כל מה שאתם רק רוצים, גם התנועה החוצה וגם התנועה הפנימה, הכל בעצם חייב למצוא את משנתו בצורה הכוללת, זה סוגיה אחת. סוגיה השנייה, יותר ספציפית, מקומה של התרבות, של האומנות, של היצירה, סכנותיה, עולמה וכדומה, כפי שנמצאים במשנתו. ולכן אתם רואים, אם אני מסכם את כל הלימוד שלנו באיגרת, כי בפעם השבוע הבא בעזרת השם נעסוק באיגרת אחרת, אם אני מסכם את כל הלימוד של האיגרת הזאת, הרי אתם רואים בתבנית הכוללת של האיגרת, איך איגרת כתובה בעצם מהווה פה תשתית ללימוד הרבה יותר מקיף. הרבה יותר מקיף, אין של החלק הראשון, על הגאולה, על התחייה, איפה היא נכנסת ועל מה היא משפיעה, כפי שאמרתי בפעם הקודמת, והן על קו המחשבה של שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, של היחס לקיצוניות, של הצורך בעצם להכיל את הכל ולא להתמכר לאף אידאה בצורתה עד תומה. אוקיי.